וכל הכבוד לקבוצת הלא מקטרות. אני כל כך גאה בכן. זה יותר קשה מלשון הרע, היא אומרת, צעפות. ותדעו לכם שאני, בסך הכל, אני המצאתי את הטרנד הזה כדי לעשות לעצמי חיים קל. איזה כיף, אף אחת לא מספרת לי צרות. אף אחת לא זה, מה שלומך? ברוך השם, אני רואה אותה בצירים, אני רואה. אבל איזה שקט, יום. איך אני מפחדת מהיום של מחורת חנוכה. עכשיו, הדבר הזה הוא באמת, באמת גאוני. מפני שהטרנד הזה שלא לקטר זה חיבור ליש. זה תודה על היש, לא כי כיף לנו. כמו שהסברתי לכם, אני מתחברת ליש כדי להיפטר ממנו. כי כששני דברים מתחברים, נולד משהו שלישי. אחר כך אני אסביר לכם, זה החסידה וכל הדברים הללו. אבל אנחנו מתחברים למציאות שלנו כדי שהיא תלד מציאות חדשה. לכן רבי נחמן אומר, לתודה אותי אותו לדה. תגידי תודה על מה שיש כדי שהוא ייעלם ויבוא משהו הרבה יותר שווה. הנסיעה לאומן, נר שמיני של חנוכה, זאת חנוכה, יום מסוגל לקיבול תפילות בשלג באומן, להדליק את הנר השמיני, להשתתח על קברו של רבי נחמן, להקשיב למה שיש לו להגיד לנו. יש לנו הרבה נסיעות, נסענו כבר עשרות פעמים. הנסיעה של זאת חנוכה היא חוויה אחרת. אני לא יודעת למה, אבל אנחנו צוחקות המון המון המון. ובכלל להגיע לאומן המכוערת הזו, שאני מניחה שהיא עוד הרבה יותר מכוערת אחרי הקורונה, וזה להבין מה יש לנו בבית. שוב, אנחנו נוסעים רק כדי לחזור. אז מי שרוצה להצטרף, יש עדיין כמה כרטיסים, אין הרבה. זאת קבוצה קטנה.
יש רק כמה.
איך?
יש רק כמה.
רק כמה, נכון. בחיים, לעולם. אנחנו נתחיל את הפרשה המשונה הזו. קוראים לה פרשת ויצא, על רחל, על לאה, על כל הסיפור שמלווה אותנו כל כך. וכך כותבת הגמרא. הייתה אשתו מעוברת, ואמר, יהי רצון שתלד אשתי זכר, הרי זו תפילת שווא. די כבר בהיריון, מה אתה מבקש? יא, הלוואי, הלוואי, שזה יהיה זכר. רבי ינאי אמר, מדבר על יושבת על המשבר. אמר, אפשר להתפלל בזמן ההיריון כשלא יודעים מה זה, אבל כשהיא כבר במשבר, בלידה, אל תגיד הלוואי שזה זכר, כי די, זה כבר שמה. אמר רבי יהודה בן פזי, אף על היושבת על המשבר יכול להשתנות, כי הנה כחומר ביד היוצר, כן אתם בידי בית ישראל. מה היוצר הזה, מי שיוצר קדים, לאחר שיצר את הקד שוברו ועושה אחר, אף אני עושה כן. ועל זה נאמר, ואחרי כן ילדה בת, מלאה. חזל מספרים את המדרש המשונה, הקריפי הזה, שללאה יש עוד בן בבטן, ואז היא אומרת, רגע, מסכנה אחותי, יהיה לה, לרחל פחות ילדים מאשר לאימהות, זה לא ייתכן. ואז היא עומדת ומתפללת, ואז היא מרגישה כאבים עזים עזים בבטן. פעם זה היה נורא נורא מוזר כש... בן היה הופך לבת, ונהיה לה בת פתאום, בתוך הבטן, והיא יולדת בת, והבן שצריך להיות לה בבטן, עובר לאמא רחל, וואו. אומר המדרש הזה, מתוקה, בזמן שהאישה בהיריון, אל תגידי שזה יהיה בן, שזה יהיה בן, בזמן משבר, דווקא בלידה עצמה, יאמר רבי, בן פזי, בלידה עצמה תבקשי, גם אם זה בת, אני רוצה בן. גם אם זה בן, אני רוצה בת, מפני שכאשר דברים נשברים, כמו היושבת על המשבר, כמו שהם נשברו עכשיו לכאן, הם יכולים בקלות להישבר לשם, אל תבזבזי משברים, שברי ימינה, שברי שמאלה, כי הרגעים האיומים של השבירה, הם רגעים שבהם אפשר לשנות את הטבע. זה באמת הרעיון שעומד מאחורי המעשה המשונה של האימהות, שכשהן לא בהיריון, הן מכניסות עוד אישה הביתה. למה? מה את עושה? כי זה שובר. מה, הוא יהיה עם אישה אחרת והיא תלד? אני לא יכולה. משבר זה רגע של לידה, של נס חדש, פגיעה. איך כתוב על יעקב, הוא בורח מהבית שלו, כולו מבוהל, בחור ישיבה, אמור להתחתן, מחליפים לו את רחל בלאה, ויפגע במקום, הוא מחבר תפילה, היא הכי חזקה בעולם, קוראים לה פגיעה, יש 10 לשונות של תפילה, תחינה, רינה, ויש פגיעה שזה פוגע בול, זה כשאת עם אנרגיות של שבירה טוטלית, את הופכת את הפגיעה לפגיעה במקום, לתפילה ענקית. זה מחר. מחר, התשעה בנובמבר, רגע שבירה איום ונורא. התשעה והעשרה, מחר ומחורותיים, בפרט מחר בלילה, העולם מתנפץ, ליל הבדולח, קריסטלנחט, 1,400 בתי כנסת מנופצים, אלפי ספרי תורה נשרפים בכיכר העיר, מי שהייתה בברלין מכירה את זה, בכיכר האופרה את הולכת, ויש פתאום ריבוע שקוף ברצפה, ואם את מביטה, יש מתחת מדפים, בתוך האדמה, מדפים לבנים, מלא, 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 מקום ל-20,000 ספרים, כי נשרפו 20,000 ספרי תורה, והמדפים ריקים. זה אחת מיצירות האומנות היותר בוקס בבטן שיש. השם קריסטלנחט, ליל הבדולח, זה שם מכובס, מפני שהם רוצים להגיד שנשברו כל מיני נברשות מיותרות בבתי כנסת מיותרים, בזמן שנרצחו המון אנשים, הוגלו המון אנשים, הושפלו המוני אנשים עם זקנים שנותנים להם מברשת שיניים ואומרים להם לנקות את המדרכה, וילדים צוחקים עליהם. כשדברים מתנפצים זה המקום פץ הגדול, ואל תבזבזי פגיעה, אל תבזבזי אלבונות, וכמו שחזל אומרים לנו, תראו מה זה לבנות בית, אמא, 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 איזה אלבונות, האלבון של רחל, האלבון של לאה, האלבון של יעקב המרומה, ואני תמיד מסבירה שהאלבונות זה על בונות, הן בונות על, הנשים האלה, הן בונות את בית ישראל. היום נלמד על האנרגיה הזאת, כשהכל מתנפץ, והפרשה הזו, חזל קוראים לה פרשה סתומה, כי כל הפרשות בתורה יש רווחים. את תראי בספר התורה פתאום רווח בין הפסוקים. פה אין. פרשה דוהרת, 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 עליות, מורדות, דמעות, לידות, עקרות, דודאים, בגידות אפילו. עד שנולדים 12 השבטים האלה, אימאלה, והרבי מסלונים אומר, אסור לפרש את הפרשה הזו. תורת השם תמימה, אל תגעו בפרשה הזו, כי היא כמו שהיא, היא צעקה ענקית לחיים. ואני תמיד מפרשת, שהוא אומר, אל תגעו בפרשה הזו בכלל, כי אי אפשר לפרש אישה. אנחנו נפגוש את נשי הברזל שהקימו את עם ישראל. ברזל, אומר הזוהר, ראשי תיבות, בלהה, רחל, זלפה ולאה. וננסה להבין את הראש הזה. מה יש לך, אמא רחל? אישה אהובה ויפה. למה כשאין לך ילדים את אומרת, עם עין מתה אנוכי? את יודעת בסוף שמתת מילד. למה אתם רוצות ללדת בכלל? למה? שלא נדע צער בבנים. אמא, אמא, הרי כשילדת את בנימין, מתת בלידה, אז מה יש לך? לאה, אישה שנואה. וייר השם כי שנואה לאה. למה את נשארת איתו? למה? מה זה חתונה ממה משלמים לך? אופי, למה את צריכה את זה? לא זו בלבד, היא גם מנציחה את השנאה שלו בילדים שלה. ראובן, ראה השם בעוני שמעון, שמע השם כי שנואה אנוכי. לוי, אתה ילווה אישי אליי. מה את עושה לאה? ולמה? למען השם, למה? את נותנת שפחה. אחרי שיש לך כבר ילדים והפסקת ללדת, היו לך ארבעה, מביאה את זלפה לבעלך. הרמב"ן יאמר, לא ידעתי מה המעשה הזה ללאה. למה נתנה שפחתה לבעלה? והיא לא הייתה עקרה. ואין דרך נשים להוסיף נשים לבעליהן. השפחות. למה? נניח שבתורה עוד אנחנו מכירים את השם של הפונדקאיות, בלהה, זלפה, יולדות בשביל מישהי אחרת. למה את צריכה את זה?
זלפה
רצתה? כן, מה זה היה בכוח? עוד לא היה מיטו, אז לא שואלים אותם. והתשובה לשאלות המוזרות האלה היא, התשובה לשאלה הזו, מה את עושה אישה, היא, כי היא הייתה אם כל חי. ואם היא לא הייתה, אז היא כלא הייתה. ונשים מבקשות את עצמן למות. והרמב"ן ילך רחוק מאוד ויומר, שכשרחל אומרת לבעלה, הבה לי בנים ועם עין מתה אנוכי, אמרה לו שתמית עצמה בצער. אוקיי, אז השיעור שלי הוא תמיד לפנים, השיעור שלי הוא תמיד לפנים של מי שהיא, תמיד אני מתיישבת ואומרת, זה לה, זה אישה, זה נערה, זה בחורה, זו אם, זו סבתא, זאת ילדה, אחרת לא יוצא לי, אני צריכה את השיעור למען, שזה אישה למען מסוים. אז השיעור הזה הערב הוא לך, אישה יקרה וצעירה ויפה, עם ילד קטן שצופה בנו לראשונה, ובעזרת השם, בעזרת השם, לא פעם אחרונה. אישה צעירה מאוד בדרך לדיגניטס, לשוויץ, כדי שיעשו לה מה שנקרא המתת חסד. אז זכות, זכות, זכות להיות איתך, ותודה שאת איתנו, ואני כל כך מקווה שזה יהיה עוד הרבה פעמים, והשיעור הזה מוקדש לך ולחיים שלך. היא הפכה בנסיבות מסוימות, אני לא רוצה לדבר יותר מדי סיעודית. בסך הכל בת 37, ילד קטן בן 4 ואיש מקסים. אז השיעור הזה מוקדש למי שלא רוצה לחיות. עם עין מתה אנוכי. ויעקב אבינו כל כך כועס על רחל, וייחר אף יעקב ברחל, והוא אומר לה, תחת אלוקים אנוכי, אשר מנע ממך פרי בטן, מה את אומרת לי, אבא לי בנים, או שאני מתאבדת, מה אני אלוקים? חז"ל כועסים עליו, כך עונים את המעוקות, זה מה שיש לך להגיד לאישה בצער. בואו נראה את בעל העקדה הנהדר, רבי יצחק ערמה, שכותב. והנה, בשני השמות אישה וחווה, נתבאר שיש לאישה שתי תכליות. האחד, מה שאומר השם אישה, כי מאיש לוקחה, וכמו האיש תוכל להבין, להשכיל בדברי שכל וחסידות. והשני, שמה חווה, שהוא עניין ההולדה והיותה כלי, שימו לב, כלי ללידה וגידול בנים, וזה השם חווה, כי היא הייתה שאם כל חי. והנה האישה, כשלא תלד, מנועה מהתכלית הקטן, שזה להיות חווה וללדת, אך תישאר להרע או להיטיב, כמו האיש אשר לא יוליד, ותולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים. על כן חרה אפו של יעקב ברחל כשאמרה, ואם עין מתה אנוכי, לגעור בה ולהשכילה, על זה העניין הנכבד. גברת, יש לך שני שמות. השם הגדול שקוראים לו אישה, והשם הקטן שקוראים לו חווה. עכשיו, אישה זה נלקח מהמילה איש, באתם לעולם ללדת תובנות וחוכמה ושכל. חווה זאת חוויית הבאת החיים לעולם, אז נמנעה ממך התכלית הקטן, כמו שהוא קורא לה, נשארת עם התכלית הגדול, מה יש לך? מגיעה ההוגה הגדולה נחמה ליבוביץ' והיא תכתוב בספר שלה, עיונים בספר בראשית. לדברי בעל העקדה, ראתה רחל בגעגועיה לילד את כל עולמה ובלעדיו אין חיי החיים. והרי זו בגידה בתפקיד והשתמטות מן החובות המוטלות עליה בהיותה אדם. מספר את זה הרב חנן פורט, זכר צדיק לברכה. לכאורה יכולתי לסיים במילים האלה, הוא כותב. אבל אני חייב לצרף אליהם שיחה. אני רוצה לספר לכם משהו מעולמן של מרצות. אני אגיד דברים בשיעור, אבל בדרך הלוך מהשיעור, הלוך לשיעור או חזור, אני אגיד דברים אחרים, ואני תמיד אומרת, אלה זיכרונות אחרי מותי. אחרי שאני לא אהיה פה עד 120, אני אפרסם מה אני באמת חושבת. היה זה לפני שנים רבות. יש לי מלא כאלה. היה זה לפני שנים רבות. נחמה ליבוביץ' הייתה מדריכה עצמה לבוא מדי שבוע לכפר עציון ללמד אותנו תורה, והיא לימדה את דברי בעל העקדה על ההבדל בין אישה לחווה. באותה שעה הרגשתי שדברים אלה הולמים להפליא את דמותה של נחמה ליבוביץ' עצמה, שלא זכתה לפרי בטן, אך זכתה להבין ולהשכיל. לאחר השיעור הסרתי אותה לביתה, הודיתי לה על השיעור ורמזתי לה על דברי בעל העקדה לבין דמותה שלה. נחמה האזינה בשתיקה לדבריי, לפתע קטעה אותם ואמרה בקול ספוג כאב. האמת היא שיעקב לא הבין כלל את רחל, וגם בעל העקדה לא התחיל להבין מה זאת אישה. אמרה ולא יספה. ואני שמעתי בשתיקתה את קולה הנוזף בי ואומר, כך אומר הרב חנן פורט, וגם אתה אינך מבין, ולעולם לא תבין, כי אינך אישה. אז בשביל הפרוטוקול, מי שתקרא את הספרים של נחמה ליבוביץ' תראה שהנזיפה של בעל העקדה, תפסיקי, תפסיקי, את אישה. אז את לא חווה את חוויית החתונה אולי, את חוויית הלידה. אז מה? מה זה אומר? אתה לא יודע מה זה להיות אישה. תאמר בשקט, נחמה ליבוביץ' לא לציטוט. בעקבות הערב הזה, אנשים רבים כל כך רצו לא לחיות, כי ליל הבדולח היה עוד יותר גרוע, אם אני לא אגיד דברים כאלה. לא משווה. זה לא מחנה ריכוז. זאת ההפתעה, הבומבה, הבוקס בבטן, האנשים שהיו שכנים שלי, כשלוקחים לי את החנות בליל הבדולח, אני מתקשר לשכן הלא יהודי, הוא לא עונה לי, הוא אפילו לא עונה לי. הבוקס הזה בבטן הוא נורא, למה? מסביר כל כך יפה הרב יונתן זקס את סיבת ההתאבדויות האדירות שלא היו במחנות כמו שהיו אחרי ליל הבדולח. למה? אומר הרב זקס מהמם, כי כשמישהו שאת נורא מעריצה, שהוא נאור והוא חכם והוא משכיל, כל כך שונא אותך, את אומרת, בונה, הוא צודק. הוא פשוט צודק. אני חייבת להתחנף לרוע, אני חייבת להיות יותר טובה, כי אני הרי מעריצה את האנשים האלה, זה ההורים שלי, זה אנשים עם המון שכל, זה מרצה שלי. אז אם הוא לא מרוצה, אז אני צריכה לרצות. אני כנראה לא טובה. ותקנה רחל באחותה, אומרים חז"ל, קנאה במעשיה הטובים. אם ללאה יש ילדים ולי לא, אז אני רעה. או, וירא השם כי שנואה לאה, אומר המדרש הפסיכולוג, שהייתה לאה מרת נפש ושנאה את עצמה. כי כולם אמרו, הנה זאת שגנבה את הבעל לאחותה. אם שונאים אותי ככה, אני שונאת אותי ראשונה גם. אין לי סיבה לחיות. אני פשוט אדם לא ראוי, אישה לא ראויה. אז אני הייתה כלא הייתה. כי היא הייתה עם כל חי, ואם אין לי, סימן שאני אישה לא טובה. ולרבי נחמן יש סיפור מדהים על בן אדם שרצה למות. קוראים לזה הצדיק שנפל עליו עצבות. ומעשה היה בצדיק שנפל עליו עצבות וכבדות גדול. והעצבות וכבדות כשמתגברות על הצדיק, הוא קשה מאוד עליו, כי מתחזק עליו יותר ויותר. צדיקים, אנשים נורא טובים. הם עצובים מאוד, כי הם לא ירגישו מספיק טובים ברגע שהחיים שלהם לא מספיק טובים. ונפל עליו עצלות וכבדות כל כך עד שלא היה אפשר לו לזוז ממקומו, ולא רצה יותר להחיות עצמו מחמת הכבדות והעצבות שהתגברה עליו, ורצה לשמח עצמו ולהרים עצמו, ולא מצא שום דבר, והתחיל לשיר ולשמח עצמו במילים, ברוך שלא עשני גוי. אני אסביר, האיש הזה שנו בגלל שהוא יהודי. מה אני אעשה? אני אהפוך את היחידות שלי לייחודיות. אני אהפוך את הסיבה שבגללה אני חובה גורל שבנדות אחרות ונשים אחרות לא חובות, ואני אחשוב כמה הוא מיוחד. האיש הזה מתחיל לשיר שלא עשה ניגוי. רבי נחמן מתאר איך הוא עולה, 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 ורואה את עצמו מלמעלה כמו מוות קליני, כי הוא בעצם רוצה למות. הוא פתאום רואה את המקום הזה ואומר, אני רוצה לחזור. אני כן רוצה לחזור. הסיבה שלי לחיות בכל בוקר, גם כשהחיים היו מאוד מאוד לא פשוטים, הסיבה שלי לחיות בניגוד לגרסה הגברית של רבי נחמן שאומר, תגידי שלא עשני גוי, הסיבה שלי לחיות היא שעשני היצור המוזר הזה שקוראים לו אישה. הסופה הזאת יצאה ממש עכשיו בעריכה של החתן המוכשר שלי, עדן הביטבול, ותהיה השקה עוד מעט בעזרת השם יפה מאוד שאני אשתתף בה גם, עדיין אין תאריך. זה הסופה של יצירות של חרדים וחרדיות, שפתאום יוצרים שירה, צילומים מדהימים, כמו זה למשל, הבן שלה החסידי שמריח שנל, שזה מפגש של שני עולמות, נורא נורא יפה. אז היא כותבת, אני לא מכירה אותה, קוראים לה אפרת אובזנק. ואם היית עושה אותך כרצונך, זה היה אחרת? הנשיות הזו הפועמת בך, להט הבכי והצחוק, הראש המתבלבל, הלב, באמת היית עושה אותך שונה? הגוף היפהפה הזה, המנגינה, יהלומיות מתלטשת בך בעדינות, בנצנוצים. היית עושה אותך אחרת מאלוקים?
לא.
דפנטלי לא. השמחה הזאת של להיות אישה, ואני רוצה איתכן ביחד, בנות, לחון, לתת חנינה, לרבי יצחק ערמה, בעל העקדה. כי הוא אומר בעדינות גדולה, אישה, חווה, יכול להיות שהחוויה הגופנית שלך הוגבלה. אבל את מבינה שזה יקרה לך גם בגיל 50 ומשהו? את מבינה שהחוויה הגופנית שלך תצטמצם באיזשהו מובן? אז מה תעשי בכל השנים שיסתראו לפנייך ככה? האם חדלת מלהיות אישה מפני שחדלת מלהיות חווה? הוא אומר דבר מאוד חזק. והוא אומר, מה שאני אומרת לאישה היקרה הזו, יש מקום שיולדים בו תמיד וגדלים בו תמיד, וזה האינטלקט והלימוד. ואני אמרתי לך שאני אבוא בעזרת השם מדי שבוע ללמוד איתך, מפני שאי אפשר לוותר על ההולדה הזו. אז זה לא במקום ההולדה הזו של חיים, של גוף עם איש, ושל הריון, ושל לידה, ושל חוויות שאישה חובה. אני כל כך מודה לבעל העקדה על הפירוש הזה, כי להפסיק ללדת, בטח אישה שילדה 9 ילדים כמוני, זה שינוי ענק. זה השטיח נמשך מתחת לרגליים. אז מה? אז מה אני עכשיו? ובעל העקדה, you made me feel like a natural woman. זה ממש, אני נורא מודה לו על זה, באמת. כשאישה, תרשמו את זה במדבקה על המקרר. כשאישה פיזית מתה קצת, מתעוררת בה האישה המתה פיזית. אישה מתה פיזית זאת אישה שהיא על הגוף, מעל הגוף, היא כל כך הרבה רוח, והרב קוק אומר בכמעט, את אכזריות, אי אפשר להגיד עליו את המילה הזו, אבל הוא אומר, רחל הייתה חייבת למות צעירה כל כך. בגיל שלך, גיל 37 היא מתה, בדיוק בגיל שלך, אישה יקרה, כי היא הייתה כל כך פיזית. מה שהיא ראתה, היה. מה שהיא לא ראתה מול העיניים, עם עין מתה אנוכי, אני לא מאמינה במתה פיזית. אני אישה פיזית, אני כאן. אנחנו מתות עליה, על רחל, כי אנחנו מתות על אישה פיזית, על בגדים ועל נשיות ועל נשיקות, ועל רומנטיקה ועל חיבוקים. אבל אם אין, אז תמיתי את יצירת הרוח הענקית הגדולה הזאת שקוראים לה אישה. אני לא מרשה. אז היא מגיעה האישה הזו שהיא הרבה פחות גופית, היא הרבה מאוד חוץ גופית, לאה, אימא לאה משגעת, שקוראים לה בזוהר אלמא דאיטקסיא, העולם המכוסה, לעומת רחל שהיא יפת תואר ויפת מראה, היא אלמא דאיטגליה, היא העולם הפיזי והמגולה והאהבה, ועכשיו, ולא יכול לחכות שנייה, או שאני מתה, ולאה לא יפה, כתוב, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, ועיני לאה רכות. אז בגמרא אומרים, איי, אל תעיזו להגיד שלאה מכוערת, אבל האור החיים הקדוש במרוקאיות האופיינית לא אומר, עיניים רכות זה כאלה כיסים, והוא ענף מענפי הכיעור. במילים אחרות, לא בא רפאלי, מה לעשות? לאישה הזו, וואו, וואו. יש כוח של אשת רוח, כתוב עליה עיני הרכות, אומר המדרש, אל תגיד עיני הרכות, עיני הרכות, קשה היא התפילה. האישה הזו יודעת להביט למרחוק, עיני הארוכות, אומרים חזל, היא מקבלת הכל. כי כשאין לה ביד ועכשיו ופה איש אישה, שאף עליה, נמצא מישהו שיעוף עליי, ואין כרגע מה לעשות, את עכשיו אשתו הסנועה, או אשתו של אף אחד, אז מה? אז תמיתי את הרוח המשגעת הזאת. אני רוצה ללמד מה זה ללמוד, מה זה להיות אישה תלמידת חכמים, ואיך זה מציל, איך זה מציל. הגוף שלה מפסיק ללדת של לאה, אז היא מביאה שפחה לבעל של יעקב, שהיא כל כך אוהבת, וזלפה יולדת ילד. אז איך היא קוראת לו? גד. למה? בגד. הוא בגד. אבל אז היא מחליפה את זה לשתי מילים, כמו תלמידת חכמים. בגד. וחזל אומרים, במזל. יבוא מזל חדש. ימים אמרה, כשדברים נשברים, הוא שבר לי את הלב הרבנית. זאת אומרת שעכשיו יבוא מזל חדש, את לא מבינה שזה מפץ גדול ושזה בריאה. אני משוגעת על האישה הזו, הרי בלילה היא מתחפשת לרחל, לקלה, נכון? הולכת כמו רחל, נראית כמו רחל. ויש שינומה, אז לא רואים שהיא לא. אז בלילה, בלילה יש בו קצת חשד, תודה לאל, יעקב. הוא אומר, תגידי, האת היא זו רחל? והיא אומרת לו, אני. בבוקר הוא מתעורר והנה היא לאה, רמאית בת רמאי, הוא אומר לה, אבא שלך רמאי, ואת רימית אותי. אז היא אומרת לו, וכי יש מורה שאין לו תלמידים? ממך למדתי, כשאבא שלך שאל אותך, אתה זה בני עשיו? ואמרת לו, אני. וחוץ מזה אני רוצה ללמד אותך עוד פלפול, יעקב בעלי, איזה תלמידת חכמים. אתה גנבת את הברכה של אחיך עשיו, נכון? אני הייתי אמורה להיות אשתו של עשיו, נכון? אז מרגע שקיבלת את הברכה של עשיו, קיבלת גם את אשתו, אחד פלוס אחד. גאונה, איזה גאונה. המהלכים האלה הם מהלכים של תלמידת חכמים שאומרת, יכולתי למות עכשיו, שהוא קם בבוקר וזה מה שהוא אומר לי, אני כבר פה, תפסיק, די. גם ככה תתחתן עם האישה שאתה אוהב, עם רחל. לא למות, זה היכולת להתחבר לעכשיו, ליסורים של עכשיו, שלא נדע, רק מתוך הבנה שיש פה עולם הרבה הרבה יותר גדול. וויקטור פרנקל, שהוא אלוף, אלוף המעודדים לכל אלה שרוצים להתאבד בליל הבדולח במחנות. אני זוכר ניסיונות רבים של התאבדות, והייתי צריך במחנה לתת לאנשים משמעות לחייהם. ורציתי להגיד להם שתמיד יש אדם שמחכה להם, שצופה בהם, וכשיודע את הלמה של קיומו יוכל לעמוד כמעט בכל איך. אבל כשאת לא מבינה למה את חיה, אז מה תעשי? דיברתי על הפשר של החיים עכשיו, לא על העבר ולא על העתיד. כי פשר החיים אינו מפסיק לעולם, והוא כולל לפעמים ייסורים וגסיסת לאות ומוות. ביקשתי מהעלובים האלה בבקתה להתייצב אל מול חומרת מצבנו, ולהסביר להם שבגלל שהם חווים כזה דבר יוצא דופן מטורף, זה כנראה משהו כל כך מיוחד. היהודי הזה, זה שלא עשני גוי. ניסיתי למצוא את המשמעות המלאה שבחיינו עכשיו, עכשיו כשם שהם, לא משהו שיהיה. באותה בקתה, באותו מצב חסר תקווה. ראיתי כי מאמצי עלו יפה. כשנדלקה שוב נורת החשמל בבקתה, ראיתי את ידידה יצורים עלובים אלה מדדים לקראתי להודות לי, ובפעם הראשונה ראיתי אותם בעיניים דומעות. איש לא בכה במחנות, שכחנו דמעות מהם. ולעיתים נדירות, נדירות מדי, כשהייתי רואה אותם בוכים, ידעתי שהם מבינים כמה הם גיבורים. איזו מסכת חיים אדירה ונדירה הם עוברים. זה לא שמח בכלל, אבל זה איזושהי יכולת להתחבר לעכשיו ולכאן כשהכל כל כך מנופץ. לא להפסיק לרצות אהבה, לא להפסיק לרצות ילדים, אל תוותרי. אל תוותרי על שום רגע של חיות, תמשיכי להילחם. אני רוצה ללמוד איתכן, אתן מכירות את זה מאוד מאוד טוב, אני חושבת כבר, התלמידות שלי, רבי ירוחם ממיר, שמדבר על לאה, הגיבורה הזאת, איירון וומן ממש, לעומת רחל. העדינה, תקשיבו, ללאה ורחל יש שני הורים, אחד קוראים לו לבן, הוא כוחני והוא רמאי, ממנו יוצאת לאה, מלאת כוחות לטוב, היא רמאית בצורה שתלמידי חכמים רמאים, זאת אומרת יכולת למצוא ככה. האימא שלהן, של רחל ולאה, קוראים לה עדינה, ולצערה של רחל היא הבת של עדינה. אני זוכרת תמיד שעדינה, הבת של הרב עובדיה יוסף, פתחה מכללה לבנות חרדיות, שזה היה אז וואו, היא פרצה דרך, והיא הלכה לאבא שלה ובכתה ואמרה, אבא, זרקו עליי הבוקר דברים וגינו אותי. הוא אמר לה, עדינה לה, יום אחד אני כבר לא אהיה פה, ואת לא תוכלי להישאר עדינה, ואת תצטרכי להיות כמו שר הצבא של דוד המלך, עדינו העצני, עדין, אבל קשה כמו עץ, יאללה, תתאפסי על עצמך. תהי חזקה, תראו את המילים של רבי ירוחם ממיר. כדי להקים בית, אדם צריך לא להירתע מפני שום עיכוב. כל דבר שרצו האימהות שלנו והחליטו לעשותו, כל קושי העולם לא עמד באדם. מה לא עשו כדי להשיג ולדות, כל מיני תחבולות. וכשאנחנו עדינים יותר מדי, הרי זו עדינות שלנו כלפי עצמנו, כי אין אנו יכולים להשיב את פנינו ריקם. וזה כל החורבן שלנו, רחמנא ליצלן. וידע אדם יסוד זה שאם הוא רוצה להקים בית, חייב להיות עקשן וחזק. ובעל החלטה. אם מלא עדינות, אתם לא עדינות עם הסביבה. אתם עדינות עם הנפש שלך. וכדי לא להיפגע, את לא תצאי. וכדי לא להיפגע, את לא תגידי לילד הזה לא. וכולם יגידו, כולל את, איזה עדינה, איך היא לא פוגעת באף אחד. נכון, מאמי, אבל הם ימשיכו, ואת פוגעת בך. ואת לא זזה פסיעונת קטנה אחת, כי את יותר מדי עדינה עם עצמך. תפסיקי עם זה. כדי להקים בית צריך להיות כל כך חזקה, לצאת לעוד פגישה כל כך חזקה. וואו. אז מה נעשה ימימה? נהיה נשים גסות, נהיה נשים לא עדינות, כוחניות. זה איזון מאוד מאוד דק. אנחנו נפגוש מלא סוגי נשים בו אחר חנוכה, יהודית שנותנת נבוט לאוליפורנס על הראש, ובת יוחנן כהן גדול שחותכת את הראש ללא זוכרת מי, להגמון, ולעומתם חנה שהורגים לה את הילדים, היא עולה לגג והיא מתאבדת. אז מה האיזון? מה האיזון? שבין עדינות שחייבים אותה כי להיות אישה גסה זה זוועה, לבין עדינות שתהרוג אותך גם ככה בסוף. איך הולכים בשביל הדקיק הדקיק הזה? לשביל הדק הזה קוראים במהר"ל ובחז"ל, קוראים לזה צניעות. מה זה צניעות? צניעות זה בין הכוחנות הגלויה לבין שפלות הרוח הלא נכונה. איך אומר את זה מהר"ל? בפעם היחידה שמזכירים צניעות בתנ"ך, מה השם אלוקיך דורש מאמך? עשות משפט זה מה שרואים, אהבת חסד זה מה שלא רואים, והצנע לכת זה באמצע, בין הנראות לבין מי שנחבט יותר מדי. עשות משפט, אהבת חסד, עצנה הלכת. איך זוכים לזה? בואו נלמד. יש את אנשים שמשיגות הכל וקוראים להם לאה. אני מקנה בהם מאוד מאוד. אני פוגשת אותן כל החיים שלי, כי אני תולעת בעיקרון. נשים שיקבלו מה שהן רצו. נשים שיכניסו את הילדים שלהם להן שהן רצו. זה מדהים, מדהים שבשלב שלי שאני כבר כל הרבנית ימימה הזאת, על מלוא כובדי, אני עוד צריכה ללכת לסמינרים ולהסביר למה קוראים לי מזרחי. בילדה, לא יודעת כמה שאני צריכה להכניס לסמינר, אולי מספיק עם זה כבר. אני כל כך מקנה באלה שהולכות ובאמת, והם קיבלו בנות מדהימות ונהדרות, הבנות שלי זה מופת ודוגמה, אבל המזרחי הזה חייב הסבר, רגע, זה משגע אותי, ואני לא אלך, לא, שלום, מתפרצפים על זה, גמרנו, אני זקנה בשביל הגזענות הדוחה הזו. לעומת זאת אני רואה אימהות שהן הרבה יותר חזקות ממני, שאומרות, יאללה, מה אכפת לי, אני הולכת שמכניסה את הילדה שלי לפה, והיא אימא. וואו, איך אני מקנה בהם. הנשים האלה שקוראים להם לאה, זה נשים שיודעות להגיד לא. אני לא יודעת להגיד לא. פשוט לא יודעת להגיד לא. אין לי את זה בלקסיקון. ואמא לאה יודעת להתפלל את התפילה שאומרת לקדוש ברוך הוא, לא, לא. מגיל צעיר היא אומרת, מי יהיה בעלי? אומרים לה, עשיו. עשיו הוא הגדול ואת הגדולה. יעקב הוא הקטן והוא לרחל, אחותך הקטנה. אז היא בוכה, לא, לא, לא. לא, זה שתי האותיות של המילה לאה. היא מקבלת הכל, הכל, הכל. עיניה רכות, חז"ל אומרים, רכות זה שתי מילים. כתר וב. היא קיבלה שישה כתרים. יש לה את הבכור ראובן. יש לה את שמעון ולוי, מלמדי תינוקות וסופרים. יש לה את, וכהנים. יש לה את המלוכה, יהודה. יש לה לומדי תורה, יששכר. יש לה כסף, זבולון. וואי. אבל האישה הזאת מאוד עייפה. מאוד לאה. אני מכירה לאות. כוחניות משיגות הכל, צדיקות גם, הרבה יותר ממני. ו... הן מאוד לאות, מאוד מאוד עייפות, כי החיים הם מלחמה ענקית. ולא רק זאת, נשים שיודעות להתפלל את התפילה הזו שקוראים לה פגיעה במקום, פגיעה בול, אני רוצה עכשיו, והיא מה? אני מקנה בהם כאמור, זה פגיעה רבת נפגעים. זאת אומרת, לאה מקבלת את יעקב ראשונה ויש לה ילדים מדוגמים. מי נפגע? כולם. היא לא ממש אוהבים אותה. היא שנועה. אחותה רחל, כואב הלב, לקחת לה את הבעל. יעקב, איש תם, שעבדת עליו והחלפת לו את האישה. זה תפילה רבת נפגעים, מאמי. אז את הצלחת בחיים, אבל את אישה כל כך עייפה. אני מכירה מלא 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 כאלה. ויש תפילה אחרת. התפילה שהיא מצד אחד כוח ענק, הכי גדול שיש. ומצד שני, עדינות שאנחנו לא יודעות לוותר עליה. וקוראים לה תפילה של כן. תפילה על הרחימו. רחימו זה בארמית רחם, זה אהבה. ברחימו ודחילו ודחילו ורחימו. זה שתי האותיות הראשונות של המילה רחל. כמו שאת יכולה לעמוד ולהגיד, לא, 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 אני רוצה שבאותה עוצמה, ואין לנו את זה, אין לנו, לא יודעת למה, באותה עוצמה תגידי, אני רוצה אהבה, השם, אני רוצה אהבה. אהבה זה יכולת לראות את כל הצער שלך, מתחבר למשהו אחד גדול שהוא חלק ממהלך ענק. את הופכת להיות אישה מטאפיזית, אישה עם עולם של רוח. שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, אחד בגימטריה, אהבה זה בתפילה שממציא יאבינו, זאת התפילה על האהבה, תפילת ערבית, כי היא תפילה של אהבה. אתם יודעות למה? היא רשות. שחרית זה חובה, מנחה חובה, ערבית גם לגברים זה תפילת רשות. רק אם את מאוהבת. ארבע אהבות יש בה. יעקב מחבר את התפילה הזו כשהוא הולך למצוא אישה. אהבת עולם אהבתנו, ואהבתך אל תסיר מימנו לעולמים. אוהב עמו ישראל. ארבע פעמים יש אהבה, אהבת עולם, עמך אהבת, ואהבתך אל תסיר. אוהב עמו ישראל. אני רוצה אהבה. אהבה הופכת הכל לאחד. לכן. כשיש אבן גדולה על פי הבאר, ומיליון רועים לא יכולים להרים אותה, פתאום יעקב רואה את רחל, ומה שהרבה רועים ביחד לא עושים, הוא לוקח את האבן מעל הבאר, ומוציא אותה כפקק מעל פי צלוחית. כי הנה היא באה, האהבה. אז הכל נהיה אחד ובקלות. הוא שוכב על האדמה, ויש לו 12 אבנים מתחת לראש ליעקב כשהוא רוצה לבנות בית. למה? כי את הולכת לישון ודואגת ל-12 השבטים. האמא היא הייתה, הנשוי, הרווק, המתבגר, הקטן. ואז את אומרת, די, 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 די. תן לי אהבה. תן לי אהבה. ופתאום 12 האבנים, 12 האבנים, מתחברות לאבן אחת. כשהוא מחכה ליעקב, לרחל, 7 שנים, אימאלה, כל יום הוא כמו נצח, תן לי אהבה, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. בנות, אנחנו לא יודעות להתפלל תפילת עוצמה של אהבה. אנחנו יודעות להתפלל תפילת עוצמה של לא. את תלכי לכותל ותגידי, די, עד מתי, איפה אתה? אני לא רוצה, לא מסכימה, אני לא מכונה. עכשיו השארתי אותך בלי כלום, כי אסור לקטר. מה תעשי למען השם? הלכי לכותל, תנשקי את הקיר ולממילה לקניות? חרם, אין לכן מושג. איזו אנרגיה אדירה, אדירה. זו תפילת ערבית, תפילה שבה את אומרת, תן לי את היכולת לגולל את סיפורי אחרת. זה סיפור חשוך, הסיפור שלך. בתפילת ערבית את אומרת, גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. החושך מגיע מפני שהיה אור, והאור מגיע מפני שהיה חושך. אל תוותרו על תפילת ערבית, כשהנפש מעורבבת, היא מגיעה התפילה הזאת של אהבה וחושך, חושך ואהבה, כשהכל מנופץ ורע ומבהיל. אתם יודעות מה זה התפילה הזאת? תפילה להיות לומדת. אני רוצה להיות לומדת. איך אני רואה בשחור של החיים האלה, משהו טוב. איך אני בכל זאת חובה כשאני לא חווה? איך אני אישה גם ככה במצב הלא פשוט הזה? זו תפילה משגעת, והשבוע הזה הוא זמן לתפילה, לאהבה. ואני רוצה ללמד מאמר חז"ל מאוד מאוד רומנטי. מה זאת אהבה? איך? מנחה זה למצוא שידוך. וערבית זה כש... למה? למה? כתוב, השיעור מוקדש לעילוי נשמת עודת בת רוזה, במלות שבוע לפטירתה. עודת, הנה את. השיעור הזה כבר לא בשבילך, אבל את איתנו פה. לרפואת ישראל בן אסתר, בריא ושלם. ולרפואת אדל בת? ידעתי שהם ישלחו לי את כל הדודות שלהם. למה לא? למה לא? לרפואת כולם, לשמחת כולם. אני רוצה ללמוד איתכן את היופי הזה של חז"ל. יעקב רואה את רחל פעם ראשונה, באה והנה רחל באה עם הצון. שימו לב והנה. לאי תמיד בשקט, הרי הוא חולם חלום, יעקב, והנה השם ניצב עליו, מיד אחר כך, והנה רחל באה עם הצון, ורק בסוף, והנה היא לאה. וואו, חיכתה בצד בשקט, זכתה בכל הקופה. הוא רואה אותה, הוא מנשק לה, והוא בוכה. וחז"ל אומרים, למה הוא בוכה? וישק לה ויבק. למה? כי הבת של אחי אמו, הוא מתגעגע כל כך לאימא שלו, אז הוא רואה אותה והוא בוכה והוא מנשק לה. למה הוא בוכה? וחז"ל אומרים, גבר יבכה בגלל 3 סיבות. והסיבה הראשונה, כותב רבי יהושע שפירא, כשהוא מכין את התלמידים שלו בישיבה להתחתן, הלוואי שכל הרבנים היו ככה מכינים, ישיבת רמת גן. יעקב אבינו בוכה על העליבות, על העוני, על כך שהוא בא אל רחל בחוסר קול. ובחורי ישיבה צריכים לדעת שפתאום הצדיקות שלך, כל העלייה שלך בתורה, לא מספיק לה. פתאום צריך ללכת ולקנות מקרר. הוא בוכה יעקב כשהוא רואה אותה, אומר המדרש, כי אבא שלו, יצחק הביא לרבקה גמלים, גמלים, אליעזר הביא לה גמלים של בגדים ושל תכשיטים, הוא בא בלי כלום, כלום אין לו ביד, אז הוא בוכה. הסיבה השנייה שהוא בוכה, אומרים חז"ל, ראה שאינה באה עמו לקבורה. מוזר ושידוך, פתאום הוא מתחיל לבכות, מה אתה בוכה? אני פוחד, שלא יהיה בקומות מקום, ואני פה ואני פה, פגישה ראשונה עם כל הכבוד. כמובן שההסבר הוא מדהים. גבר בוכה, יעקב בוכה כשהוא רואה איך הרחלה עליזה שהוא התחתן איתה פתאום עצובה, פתאום יש לה חיים קשים, גברים רוצים לברוח פעם בחודש, שבוע, מאשתם. כי סליחה, הוא לא התחתן איתה ככה. אני מתחילה לחשוב שצריך להגיד למדריכות קלות שדווקא קלה צריכה להתחתן ככה. שזה יהיה הסטאז' בחתונה כשהוא יראה אותה ככה במצב ההורמונלי הזה, הלא נגיע. תפסיק לחשוב שזה מה שהיא תהיה כל החיים ולהיות בשוק כשהיא פתאום בדיכאון או שכואב לה הראש. היי, לא לנערה הזו התפללתי, ביי. אני רוצה עליזה. גם אנחנו חוטאות בזה בלי סוף, כי אנחנו תמיד נורא עליזות בתמונות, בפגישות, מעודדות. יום אחרי החתונה, את, לא תברחי מזה, כמה תתחפשי. והוא מקבל מזה הלם, 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 כעס אפילו, כעס. אני יודעת שכשאני לא במצב רוח טוב, אני מזהה אצל הרב חיים שם, הנחמד, אני מזהה אצלו, מה, כאילו, יאללה, תחזרי, לחייך, להתגנדר, לשים את כל הדברים המגוחכים שלה. זה גורם לו לחשוב שהכל בסדר, פתאום אני בפיג'מה, פתאום אני במיטה, פתאום לא בא לי על כלום. וואי, זה מלחיץ אותו, כאילו, משהו לא פועל. יאללה, תתניעי. אז הוא בוכה, אז הוא בוכה. פרנסה מבקיעה אותם, כי זאת הכללה של הגבר. בזעת הפך תאכל לחם. אישה עצובה שהוא לא ציפה לה. הוא רואה את זה, שיהיו לחיים כל כך קשים, לרחלה, עליזה הזאת שאומרת לו, בוא נתחתן. אבא שלי רמאי, בוא נעבוד עליו. פתאום החיים האלה יורלי. ולמה עוד הוא בוכה? אומרים חזל מפני שהוא מנשק לה בפגישה הראשונה, וכל הרואים צוחקים. הנה זה בא לחדש לנו עריות בפרהסיה. מה אתה עושה? פגישה ראשונה, מה אתה מתנשק איתה? הבכי הזה, חזל אומרים, זה על הגופניות שגבר אף פעם, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא יבין. הוא יחשוב שקשר פיזי, אומר הרב וולבה, משמח אותו כמו שהוא משמח אותה, וזה לא נכון. הרב וולבה כותב שככל שיש יותר קשר פיזי, היא תצפה ליותר קשר רוחני שיוולד בעקבות הקשר הפיזי הזה. והוא אומר, רגע, אבל הכל היה נפלא ובסדר. אז למה את עצובה? דווקא, עוד הרבה יותר, כי זה אמור להיות זרז לאיזשהו משהו. שלוש הסוגיות שלא מדברים עליהן מספיק, שגבר מתענה בהן מלדתו ועד מותו, ולא יעזור שילמד כי הוא לא, זה הכסף הזה שהוא תמיד מוטרד בו, ואת אומרת לו, טוב די, מה, יש עוד דברים, לא, אני לא נעשה להם. והדבר הנוסף הוא זה שאת פתאום עצובה לו, והדבר השלישי הוא הקשר הגופני הלא פתור. אז למה ימימה למה? בשביל מה צריך את מסע התלאה? בואו נשאר אישה, נהיה תלמידות חכמים. וואי, דיברתי הבוקר עם איזה שדרנית רדיו חכמה מאוד, והיא אמרה לי, ימימה, אני בקורסים באוניברסיטת תל אביב, ויש קורסים באמת לעל הורות, או איך קוראים לזה? כן, ממש קורס, לומדים את זה. כאילו למה צריך את כל זה? אז כותב הרב...
עכשיו גם מתן כהנא מרשה...
אשמחה לרמי צריך, אני אשמחתי את עצמי מזמן. אני לא צריכה שרבנים, בנים, ייתנו לי אשמחה. לא הבנתי אף פעם את השוביניזם הזה. סתם. אומר הזוהר הקדוש את הסיבה הרביעית. שלוש סיבות הן במדרש. אין לו כסף, היא עצובה, הוא לא יודע, הקשר הגופני הלא פתור עם אישה טוב, מה יש לה? הרי הכלל בחזל הוא כשאתה מתקרב לאישה לנגוע בה, יפייסנה בשעת השמיש, אבל לא עשיתי לה כלום, מה זה יום כיפור? עשית וגם תעשה, גם אם לא עשית. פשוט תעשה מה שכתוב. רק הזוהר הקדוש יגיד הרב יהושע שפירה, יביא לך את הסיבה האמיתית למה לך להיכנס לכל הבוץ הזה. אני אקרא את זה בארמית, כי ארמית היא סופר רומנטית, אני אתרגם. עמייקה בכה, למה הוא בכה? אלא, בהתדבקותה דרוכה בה, לא יכיל ליבה למסבל, הוא בכה. כשהוא הביט באישה הזאת, הוא הרגיש את הרוח שלו נדבקת לרוח שלה, הלב שלו לא יכול היה לסבול את זה. והוא פשוט בכה. אומר הרב יהושע שפירא, מדוע בכה יעקב לפי הזוהר? מפני שהוא התרגש. ליבו לא יכול היה להכיל את מה שהיה צפון במפגש הזה, ודמעותיו פרצו מעליהם. אומר הרב יהושע שפירא, לצאת לשידוכים, בוץ. לארגן חתונה, בוץ. להרות, בוץ. להגיד לו את הצער שלך, והוא עונה בחזו גסות את המעוקות. למה? ואומר הזוהר, את צודקת, ממי, את צודקת. בשביל רגע אחד, אחרי שיש לכם 700 ילדים, חלקם נשואים, חלקם נכדים, חלקם את לא זוכרת איפה הם כבר המון המון ימים. רגע אחד שאתם מרימים את העיניים מיואשים, ואת מביטה בו, והוא מביט בך. כמו שהוא הביט בי השבוע בזין בכסלב יום חתונתי לפני 32 שנה. הוא לא הביט בי האמת, הוא שתה המון. אני ממציאה, זה חלק מהזיכרונות אחרי מותי. אבל אני עושה את זה יפה, כמו נחמה ליבוביץ'. היה נורא, שיימם לי בחתונה שלי נורא, לא חשוב. רגע אחד מעל הטינופת של הבית, שאת מביטה בו, הוא, את מדמיינת שגם מביט בך, ושווה הכל, שווה הכל, שווה הכל. את חייבת את המטאפיזיות הזאת, כי הפיזיות תמיד אותך. את חייבת את הריחוף הזה, את יכולת הלימוד הזו, את המסקנות האלה. ויאמר לנו ריבונו של עולם, אף פעם אל תזלזלי ביום הזה, בחיבור שלך ליום הזה שעכשיו הולך ואוזל. כשתסתכלי מתוקה שלי על החיים שלך מלמעלה, ככה, כמו בסיפור של רבי נחמן, את יודעת איך תתגעגעי? את יודעת כמה תתגעגעי, כמה תרצי לחזור בדיוק בדיוק לאיפה שהיית, ככה מוגבלת וסיעודית, אבל כל כך, כל כך חכמה וכל כך, כל כך אישה. אני רוצה לסיים בשיר שהוא מתאים לי מאוד לליל הבדולח, הלילה שהוא בעצם הצדעה לבתי כנסת. מחר בלילה כל בתי הכנסת בארץ ובעולם נשארים עם אור דולק, כן, עושים מין... אני אקרא שיר שמאוד אהבתי פה באסופה, חלק פחות, אני חייבת להודות. אני לא אוהבת שכאילו, בגלל ששונאים דוסים, אז אנחנו נסנת עצמנו. זה קשה לי מאוד, 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 כי אני אוהבת כל רגע, באמת. טוב, אז זאת אסתי ביטון שושן.
הייתה בחדשות.
כן. אז היא כותבת, איך היא עונה לקדיש? אמן, אני לוחשת, אמן יהיה שמר הבא. מביטה דרך סדקים, חלולים חלולים, בנברשת אחת גדולה. לא ידעתי המעולם את אורה וטובה. גבישי הבדולח מכוסים אבק, שרק אני מלמעלה רואה. ואני רוצה להושיט יד, כמו אישה כשרה, רק לגעת, רק מעט, רק מבט, לחוש את זמרת קרני האור המתנפצות, את התפילות הכלואות בה, האסורות, אלה שלא התקבלו לעולם. מצמצמת מבט, צופה בהמון, שואג לבטח, אמן יהיה שמר הבא, תחת ים לבן פועם. לו הייתה לי עכשיו יד ענוגה, כמו בת פרעו ארוכה, עם מטלית אחת רכה. היא מתארת את העמידה של אישה בעזרת אנשים, רק אנחנו רואות את האבק על נברשת הבדולח, נכון? נכון? אז היא מתארת כל כך יפה, איך היא לא רוצה להיות גבר, היא רוצה להיות אישה מנקה. אישה רכה, והיא כל הזמן, אתם מכירות את זה שזה בלתי נסבל, נכון? הקוראה כאן, נורית, את מכירה את זה? מה, נתרכז בתפילה שעמם? את רואה מסתכלת? אז היא... לא מנקים. אז היא, במוח שלה, היא מביטה בנברשת הזאת, והיא אומרת, האבק הזה זה כל התפילות שלא התקבלו, ונתקעו שם ונתקעו שם ונתקעו שם. בעצם היא מתפללת כאישה דתייה בעזרת הנשים, היא מתפללת לתפילה לא מאובקת. לתפילה חדשה בלב, לתפילה שאני לא אבהה בבית כנסת על הנברשת, שאני אעשה באמת מה שצריך בלב שהיה לי פעם, כשעוד הייתי תמימה, כשעוד לא כיסו את ליבי כל כך הרבה שכבות של אבק וחוסר אמונה. הלילה הזה, הלילה, ערב ליל הבדולח, אני רוצה להצדיע לכל בתי הכנסת היפים שלנו שהיו סגורים כל כך הרבה זמן ונפתחו, לכל ספרי התורה הכל כך יפים שלנו. אני רוצה להצדיע לגברים הטובים שלנו בעזרת הגברים שבאמת קשה להם לפרנס וקשה להם כשאת עצובה וקשה להם כשאת אישה וקשה להם כשאת חווה. ובעיקר אני רוצה להצדיע לעזרת הנשים הזאת שעשית אותה כרצונך. לילה טוב.